חזק וברוך כבוד הרב. אנחנו נזכיר כמה רעיונות מהפרשה שאנחנו נקרא שבת. שבת מעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. בעוונות הרבים אין לנו בית מקדש ואין בידינו שום מצווה מהמצוות שהיו נעשים בבית המקדש. אחת מהן ידוע הייתה מנורה. מנורה הייתה מאירה. הגמרא שואלת, וכי לאורה הוא צריך? שמה היה צריך מנורה בבית המקדש? ובית המקדש היה יוצא אור לכל העולם כולו. למה הקדוש ברוך הוא ציווה שצריך להדליק נרות? ואנחנו אומרים בפתאום הקטורת, מעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה. הגמרא אומרת במקום אחר שהחלונות בבית המקדש היו בנויות בצורה הפוכה. מה פירוש של צורה הפוכה? חלון בזמנו זה לא מה שיש היום, איזה פתח עובי של אולי 4, אולי 5 סנטימטר. חלון זה היה מקום אפשר לשכב שם, כמו תלכו תראו בקבר רבי מאיר בעל הנס, מקומות עתיקים, אתה רואה חלון, זה מקום משטח, יש שם אפשר להניח בו כל מיני חפצים, ספרים ועוד. אז החלונות שהיו עושים אותם בבית כדי שאנשים לא יראו אותם, אז צנוע היו עושים את החלון צר מבחוץ ורחב מבפנים. למה רחב? רחב כדי שיוכלו להשתמש, וגם כדי שהאור ייכנס לתוך הבית, וגם אוויר, אוויר מספיק פתח קטן, וכן האור, אור ואוויר הינוח די פתח קטן. אבל בית המקדש החלונות היו בהפך, היו מבפנים, היו צרות, צר בחוץ, מתרחבות, הולכות ומתרחבות. למה? להראות שהאור של המקדש היה מפיץ אור לכל העולם כולו. היו בו 12 חלונות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כך כתב מרן השולחן ערוך. למה עושים בבית הכנסת שבונים אותו נוהגים לבנות בו 12 חלונות, כל צעד 3, כדי שיהיה דוגמה, כך אומר רבי שמעון, בקנישתא דלעילא, כמו שיש פה בית הכנסת שאנחנו מתכנסים ומתפללים, כך יש למעלה ברקיע בית הכנסת בקנישתא דלעילא. בית הכנסת מקום שמתאספים כל התפילות של כל ישראל, מתאספים שם, ויש שם 12 חלונות. למה 12 חלונות? כנראה 12 שבטים. הסוד הוא, כך כותב הרב מעבר יבוק, בגלל שיש נוסחאות שונות, מנהגים שונים, כל אחד יש לו גם מבטא אחר. 12 שבטי ישראל, כל שבט עולה, התפילה שלו עולה דרך אותו חלון. רבנו ארי כתב, ידוע מביא את זה הרב חידה בהלכה, שהתפילה של הספרדים היא עולה בכל 12 חלונות. ולכן היה רבנו ארי, הוא בעצמו מתפלל עם ספרדים כדי שהתפילה תעלה בכל המקומות כולם. אבל שאר העדות זה כל אחד לפי העדה שלו, לפי הנוסח שלו, עולה דרך אותו חלון. אז בכל אופן ראינו מכאן ש12 חלונות, וזה סוד גדול מאוד, והשולחן ערוך אסור להשתמש מי ששונה הלכות. איפה אתה אלירן? לא, תביא לי מים חמים. ויש לפי זה בחינה, לא, לא, כבר איתו. לפי זה ראינו שעניין גדול יש בחלונות של בית הכנסת. אז וגם בית הכנסת, הרמב״ם כותב, צריך לבנות אותו שיהיה יפה ומפואר ויהיה ערוך כעוגן. למה? אין דבר. אלא, סגרת עליהם דבר, שלא נברח. אז בית הכנסת יהיה מפואר, כך כותב הרמב״ם, לרומם ולפאר בית אלוהינו, כדי שיהיה מן המובחר ומהיפה ביותר. וגם כותב הרמב״ם שנוהגים שמושיבים במזרח של בית הכנסת, איפה שהארון קודש, ושל היום, שמים שם את הזקנים. למה? כדי שהציבור ילמדו מהם. זה נקרא שימוש תלמידי חכמים. איך התלמיד חכם קורא קריאת שמע, איך הוא מבטא את המילים, ללמוד מהם. בעוונות הרבים היום למדו, בגלל שאגיד לכם את האמת, מתפללים הרבה עם אשכנזים, אז עומדים מהם. אשכנזי, הוא קורא שמע ישראל, ואתה לא יודע, אתה והמזל שלך, פתאום אתה שומע השם אלוהיכם אמת. אחרי זה, עוד פעם שקט, ראו בנים אל גבורתו, גאל ישראל, שומר עמו ישראל לעד, זהו, משתתק. עד ש... אבל פעם לא ככה. אנחנו שגדלנו, היה חזן קורא קריאת שמע מילה במילה, כדי שהציבור ילמד איך לדקדק בכל טבע וטבע, בכל אות ואות, שטעמים, נקודות, תגין ואותיות, כדי שאדם כמונה מרגליות. אז זה עניין אחר. כך היה עליו השלום, אני זוכר ראש הישיבה, רבי עזרא עטיה, זכר צדיק לברכה. היה קדוש, קדוש, קדוש. היה מתפלל, כשהיה מתפלל, היינו שומעים את הברכות שהוא מתפלל, כי היה משמיע קולו. יש דיון בפוסקים, ידוע. הרי לפי הקבלה, צריך להיזהר שלא ישמיע קולו בתפילתו. כיוון שהחיצונים מתאחזים בתפילה, יכולים לקטרג עליו. אז יקרא בלחש. היה רבי יוסף חיים כותב בספרו עוד יוסף חי, שם הוא כותב על אביו, רבי אליהו חיים. רבי אליהו חיים היה עליו השלום, היה מתפלל, משמיע לאוזניו. למה? כדי שככה יכוון. סלח לנו אבינו כחטאנו, מחוללנו מלכנו כפשענו, כתוב וסלח אתה ברוך אתה השם חנון המרבה לסלוח, וכן עשה הדרך. וגם שעד את זה יבטא נכון את המילים ויכוון, גם בשביל הביטוי, גם בשביל הכוונה. אחרי זמן שעיין בזוהר וראה שזה חמור, הפסיק והתחיל להתפלל בלחש. כך מעיד עליו בנו רבי יוסף חיים. באו אליו בחלום ואמרו לו, תחזור להשמיע את קולך. אבל הזוהר אמר שלא, אמרו לו בכל זאת, כיוון שאתה כבר לא מכוון כמו שהיית מכוון פעם, אז בבקשה תחזור תפלל בכל כדי שתוכל, וכן עשה. כך כותב בנו רבי יוסף חיים ועוד יוסף חי. יש מעשה דומה לזה, סיפור לנו הרבי עזרא עטיה, סיפר לנו, היה עליו השלום רב שאול דוויק, היה ראש המקובלים בירושלים, עיר הקודש, ולפני שנבנתה ישיבת פורת יוסף, זה קודם, לפני 110-120 שנה, אז התקבצו, באו, עלו יהודים, ידוע, לפני 130 שנה, באו יהודים מבוכרה, תשכנת ועוד, ובנו את שכונת הבוכרים, ועשו שם חצרות, חצרות, והיה שם בתי כנסת, בכל חצר בית הכנסת. יש חצר של צופיוב, יש של מוסיוב, יש של יגודיוב, וכן על זה הדרך. וכך היה בכל חצר, בנוי שם בית הכנסת. והיה חצר גדולה, אברהמוב. שם היה מולה אברהם תלמודי, עליו השלום. הוא היה מלמד שם תורה, והוא היה חכם. קראו לו תלמודי, למה? שהיה בקי בתלמוד. שמו אברהם אמינוב, היה שמו אמינוב. והוא ייסד שם בית דין. בית דין. אחר כך הזמינו רב מצוות, הרב יוסף ידיד הלוי, היה יושב שם בבית הדין. שם היו מתפללים, יום אחד התאספו הרב שאול דווק ואיתו באברהם עדס, באברהם סלם, סבו של הרב סלם שהיום ראש ישיבה בירושלים, והיה איתם עוד כמה מקובלים, אחם עזרא הררי רפול ועוד, ואמרו, בואו נעשה מניין שאנחנו נזהר בכל ברכה וברכה לכוון בשם השם, היה הווה ויהיה אדון הכל. לא לעבור את השם בלי שיכוון. אז צריך להיות צלול כל יום ומרוכז, וכולם וכל העשרה ככה צריכים להתפלל, ועם הקצב שלהם ככה עשו. והיה איזה שנה, שנתיים, עד שלוש שנים, החזיק מעמד המניין הזה. אחרי שלוש שנים, כבר סיפר לנו רבי אברהם רפול, עליו השלום, אומר, אביו היה שם, אומר שאחד אמר, קשה לי, אני לא יכול לבוא, אחד אמר, זה כבד עלינו, לכוון כל ברכה וברכה, לא כל יום, גם בפרט שהיה אז מאורעות, עם הערבים, מאז, אתם חושבים שהיום התחילו איתנו, מאז הוא מתלמיד, מעקב אבינו בבטן עקב את אחיו, כבר עשיו היה שונא ליעקב, הלכה, ככה הגמרא אומרת, הלכה, עשיו שונא ליעקב. תראו, בשולחן ערוך מובא, אסור לאדם להתייחד עם גוי, שחשוד על הרציחה. עכשיו אפילו יבוא ביידן אליך הביתה, אסור לך לשבת לבד איתו, שים שומר, הוא מסוגל לרצוח. אין אמונה בגוי. פעם היה 40 שנה בקבר, היום זה 150 שנה בקבר, שבניה יותר גדול. אז השם הרחם עלינו, השם שומר ישראל. אז אם כן, אמר להם שצריך להתפלל, קשה לנו, אמור קשה, בסדר. אז לאט לאט התפורר המניין, התבקר, פתחו להתפלל רגיל. באו עליהם בחלום ואמרו להם, למה הפסקתם? אם הייתם יודעים מה הייתם עושים כל פעם ופעם שאתם מכוונים בכל שם השם, השכינה הקדושה הייתה נמצאת בבור שעוד תחתית. כמו שהרי הרבה מי שקוראת את ספר תהילים תמיה, רואה כל מיני לשונות שדוד המלך כותב, טבעתי בבין מצולה ואין מעומד, באתי במעמקי מים משיבולת שתפעתני, כקנאת ביתך אכלתני וחרפות חורפיך עליי, וכן מוזר הייתי לאחי ונוכי לבני מי, וכן לא בשונאיך השם אשנא. אתה רואה כל התהילים מלא כמה הוא צועק. על מי הוא צועק? לא על עצמו, הוא היה איתו, כל זה היה איתו, כן, אבל הוא בוכה על השכינה הקדושה לאורך ימים ושנים. לכן ספר תהילים, תדעו, כל אירוע, כל עניין, כל תקופה רמוזה בתוך הספר. וכל פעם, לכן כל פעם שיש איזה צרה שלא תקום ולא יבוא ולא יהיה, עושים את האנשים או את הילדים, את הנערים, לקרוא תהילים, כאל כמו התהילים שהוא משבר כל המנעולים וכל הרקעים וכל המחסומים שחוסמים את התפילה שלנו להתפלל. תראה, כותב הגאון מווילנה, סליחה, תלמידו רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים, אומר תדע שהיה ראוי כל בוקר קודם שנתפלל שחרית לומר את כל ספר התהילים, כדי שהשערים של התפילה ייפתחו. אבל אנשי כנסת הגדולה ראו ברוח הקודש שקשה, יש גזרות, יש צרות, יש אנשים תרודים, בקושי באים להתפלל כמה יכולים. אז קיצרו לנו, תקנו לנו לומר ברוך שאמר, כמה נאה, כך כתוב, הטרקלים שכתבו לנו איזה מילים, ברוך שאמר, והיה העולם, ברכו, הכל כתבו את זה ברוח הקודש. עד כדי כך, ונפלה להם פתקה משמיה, יש פה פז תיבות, ואסור להוסיף עליו ולא לגרוע ממנו. זה ברוך שאמר. וכנגד זה, המלאכים מקנאים בנו, אנחנו אומרים ברוך שאמר, הם אומרים למעלה, הדרת והאמונה לחי עולמים. יש בו פח תיבות, עוד תיבה נוספת. למה? על כל עוד יש ארבע. הדרת א', הדרת האמונה לחי עולמים. ב', הבינה והברכה לחי עולמים. וכאן זה הדרך. אז אומר, ואיפה זה כתוב? זה הביא את רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול, בספרו ספר החלות של רבי ישמעאל עליו השלום. אז תקן לנו שמה, תקנו לנו את המזמורים אשר יושבתך, כל המזמורים האחרונים, ואחר כך אומרים את הפסוקים, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, ברוך אדוני מציון שכן ירושלים הללויה, ברוך שם כבודו. זה כאילו אמר כל התהילים, כאילו, אבל יש בזה מעלה, בזה שמה מסיים. לכן הרב חיטה כתב שאם אין מניין בבית הכנסת, הרבה פעמים קורה בבוקר, בפרט בימי הקיץ זה מוקדם התפילה, אז לא כולם יכולים להגיע, לא כולם באים, ובאים מאוחר, באים מאוחר, אפשר לומר קדיש של על ישראל. אומר הרב חיטה, אפשר, אפילו אמרת ברוך שאמר, אתה יכול לומר. עד איפה אני יכול להגיד? אומר, כל עוד ולא הגעת לברך דוד, ברוך השם לעולם, את הפסוקים האלה, אתה עדיין נמצא במזמורים, בשבח של התהילים. אפשר לומר את הקדיש. אבל כיוון שעבר, התחיל לברך דוד, כמר, כעת יש, השתבח. אסור להרבות בקדישים. כך כתב הכנסת הגדולה. הכנסת הגדולה היה ענק מאוד בזמנו. כותב, כשם שאין להרבות בברכות, כך אין להרבות בקדישים. לכן צריך להיזהר, איפה המים? הלך לבאר? בחינה. לא, למה הרב? לא, עשו, בחינה. בחינה, תמחד לי. שכוח. אז בקיצור הדברים, כאן ראינו כמה המעלה של התפילה שאדם מתפלל בחשק, ברצון. אז היו מתפללים, מתאספים שמה וקוראים את כל הסדר. היה עליהם השלום, היו מתחילים תפילה, אבל לפני התפילה, תראה מה היה הזקנים של פעם, היו קוראים בקשות וכל מיני תחינות וכל מיני פיוטים לפני התפילה. למה? כדי לעורר את הלב, כדי שאדם יבוא.
יש פה בית כנסת של עיראקים של פעם.
איך?
יש פה בית כנסת של עיראקים של פעם,
היו כל
תפילה
זו בשש בבוקר,
אדון
הרב שלהם,
זה היה כמו
כן. גן עדן. אז אם כן, על ידי זה מתעוררים, שאדם בא להתפלל, כל כולו אתה חוזה מורד וחווה נכנס לתוך התפילה מתוך חשק ועניין. ועוד צריך להיזהר מאוד שהתפילה תהיה לפי סדר ולא ידלג בתפילה. תראה מרן שולחן ערוך, כמה שאומרים עליו שהוא היה הכל כתב לפי הפשט, נכון שיש פשט וקבלה, הוא פסק לפי הפשט, אבל מרן עצמו למד קבלה והיה יודע קבלה. תראה בספר בית יוסף מביא המון הלכות בשם הזוהר הקדוש, ולא רק זה, אתה תראה ספרו, ספר נפלא מאוד, ספר מגיד משרים, שמה המלאך שהיה בא אליו כל פעם, והוא רושם באיזה יום, באיזה שעה, באיזה יום, בתאריך, כותב הכל. כותב שיום אחד בא אליו המלאך בגלל שהוא איחר לבוא לבית הכנסת, ואז היה צריך לקצר כדי להספיק עם החזן לומר קריאת שמע ועמידה לעמוד עם כל הקהל, אז קיצר. כתב לו המלאך מוסר, והוא כותב את המוסר, מודה על האמת, תראה כמה ענב היה. אומר, טוב בעיניך שאתה מתפלל ומקצר בתפילה, ואתה זה, ואתה לא יודע שבשמיים מחכים לך, מחכים לכל מילה ומילה שאתה מוציא מפיך, שזה עושה רושם גדול בשמיים. למה אתה לא בא בזמן? תבוא בזמן, תיזהר, תקרא כמו שצריך. מקום אחר הוא מזהיר אותו על קריאת שניים מקרא ואחד תרגום ביום שישי, שיקרא אותו בנחת ויבין כל פסוק ופסוק. מרן השולחן ערוך, מי יודע איזה הבנה הייתה לו, איזה חוכמה הייתה לו, מי יכול להשיג גודל מעלתו ועוצמתו, שככה המלאך מזהיר אותו ואומר לו שבשמיים מחכים לתפילה שלך ורוצים שאתה תבקש ותתחיל תאמר את התפילה על הסדר. ואומר לו, ולכן לא תדלג, כי זה מהפך את העולמות. מי שמתחיל אחרי סדר העולמות הולך לפי סדר, יש מתחיל אלוקנו, שם כל סדר הקורבנות זה עולם העשייה עד הקדיש, ושם יש קדיש. אחר כך מתחיל עולם היצירה. עולם היצירה זה עולם המלאכים. מלאכים, מה הם עושים? שבחים, מזמרים לקדוש ברוך הוא. אז הם אומרים כמו מזמרי תהילים וכדומה. כל זה אנחנו אומרים עד השתבח. למה אתם בחוץ? מה אתם זה? לא שילמתם כסף להיכנס? תיכנסו, נו, בגללכם אנשים עומדים בחוץ. אתה עומד, אז אחריך עומדים עוד. זכר מזכה. בואו, יש מקומות. אז, בקיצור הדברים, כאן רואים כמה המעלה של סדר התפילה. אחר כך, קדיש יוצר. אנחנו כבר עולים מעלה יותר גבוהה, מתארים איך המלאכים משבחים את השם. זה אתה עולה יותר לעולם בריאה. כל זה הכנה להגיע לתפילת העמידה, שבעמידה אתה עולה לאצילות. אז בעמידה, לכן כל ענייני העמידה, כל ענייני האצילות זה בעמידה, בעומד. לכן שם עומדים, ואסור לדבר בעמידה, ואסור להפסיק, ולא מפסיקים בין עמידה ללחש לחזרה, ובחזרה יעמוד רבנו הרי עליו השלום, כך מובן בשאר הכוונות, היה לוקח סידור ועומד ומקשיב כל תיבה ותיבה מפי השליח ציבור, ועונה איתו ברכו ברוך שמו ואמן על כל ברכה וברכה, כי החזרה יותר גבוהה מהלחש. הראיה, מה שאמרנו מקודם, בלחש אני לא משמיע את קולי מחשש מהחיצונים, אבל בחזרה אין פחד מהחיצונים, חילינו אותם, חלס, נמחקו מהעולם. עכשיו הוא יכול להגיד בכל רם את התפילה. לכן לא טוב, יש לפעמים בא העשירי או ה-12 או ה-14, אני יודע, מגיע מאוחר, אז הוא רומז לחזן, הוא עומד, הוא עושה ביחד, הוא מחבר אותם, נחש וחזרה ביחד. אצלו זה נחש ואצלנו זה חזרה, זה שתי עולמות, זה לא מתאים. אצלו, כמו אחד לובש שני סוגי, זה השם שמו, לא טוב. לכן טוב שהתפילה תהיה בשלמות והגינות כמו שצריך, שאדם מתפלל אותה מסודרת, ואז התפילה עולה. אחר כך, אחרי שסיימנו התפילה, יש וידוי. הוידוי הזה יש לו מעלה גדולה, אנשים לפעמים מחפשים איך להתפטר מהוידוי. אני מבין, יש אנשים ממהרים ממשהו אחר, אבל בימים רגילים למה לעשות כך? הווידוי יש לו מעלה גדולה מאוד. רבי שמעון בר יוחאי כותב שחס ושלום באים החיצונים והשטן מקטרג על האדם. בשים שלום שם מחלקים את כל השפע והברכה שהיה בתפילה. שים שלום, טובה, ברכה, חיים, חד וחסד, רחמים. אז הוא שומע את זה, בא מיד, מתחיל לקטרג. מה האיש הזה? מקודם הוא דיבר דברים בטלים. זה דיבר לשון הרע. זה שונא את חברו. זה כך וכך עשה. זה גנב כסף. זה יבוא, יתפלל. לכן אנחנו מעשים מיד, אומרים הידוי, ואז הוא בא כשטן לקטרג, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הוא בא אליי, התוודע, ומחלתי לו. מה אכפת לך? מה זה העסק שלך? אתה מספר לשון הרע. ואז משתיק אותו. אחרי זה הוא אמר, ויעבור. ויעבור, אתה יודע מה זה ויעבור? אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב אפשר לאומרו, מלמד שעבר הקדוש ברוך הוא לפניו כשליח ציבור. מחזן. ואמר למשה, בכל עת שעושים בניי לפניי כסדר הזה, אני מוחה לעוונותיהם של ישראל. לכן תראו, בישיבת בית אל היו נוהגים, כשיום יש חתן או ברית מילה, היו לא אומרים, אחרי התפילה אומרים את כל הסדר, כדי לא לוותר על ויעבור. אחרי זה לדוד אליך השם נפשי ישא, איזה תפילה, איזה בקשה, זכור רחמך אדוני וחסדיך כי מעולם המה, חטות נעורי ופשעי אל תזכור. שם אומר הזוהר, מה זה אליך השם נפשי ישא, הרי נפשי בידיך, עשה בי מה שתרצה. נותן את הנשמה שלו לשם יתברך, אומר לו אני מסר את נשמתי בידך. מיד הקדוש ברוך הוא מוחד לו הכל, כאילו נולד מחדש. תראה לך מה אדם יכול להרוויח בתפילה שהוא מתפלל אותה מסודרת, מתוכננת, מתוקנת. איזה סדר, איזה אפלה ופלא. אחרי זה יש קדיש, עכשיו יש בביתך, אתה יורד לעולם הבריאה. ויש קדושה שם גם כן בעולם הבריאה, שהוא בא לציון, והעולם עומד על זה. לכן תראו, היה מנהג, היו מסתובבים בית הכנסת עם קופה של צדקה. היום בעוונות יש כבר מגפה חדשה, באים כל מיני קבצנים שהם לא ראויים, מסתובבים באמצע העמידה, באמצע חזרת השעץ. אני ראיתי פעם חזן באמצע חזרת השעץ, ואינה בעניין וריבה רבנו, תן לו זה, ברוך אתה השם גואל ישראל. איזה תפילה זאת, איזה זה. אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וזה עבר פה איזה קפצן, מי יודע אם הוא בכלל צריך, זה מחלה. יש כאלה, אמר לי אחד, אמרה לי אשתו, אתה יודע הרב, בלילה הוא עושה ככה באמצע השינה. זה מחלה, השם הצילנו. תראה, מתים אחרי זה. אני מכיר אחד, היה עומד בכותל על השלום, והיה אומר צדקה מצווה, והיה אוסף, והיה לו פה שעון זהב יורד ונוזל גם, כשהוא מנענע את היד השעון מתנענע, ולפי זה היה נותן כסף. יום אחד, לא לכם, חוץ מאיתנו, חוץ מאיתכם, קיבל אירוע מוחי. יש לו כמה ילדים, זה למעלה קרוב ל10 ילדים יותר, כבר גדולים. מיד רצו אליו הביתה. למה? יודעים, יש שם כסף. והתחילו לריב, שקים של כסף. בא יהודי אחד יקר, אני לא אזכיר את שמו, אתם מכירים אותו, איש מפורסם, הגיע לשם, אמר סדר, אני עושה את הסדר. תלכו מפה, ורשם, אמר לי, כמה מיליונים, למעלה מ7 מיליון לירות, היה שם, והיה הרבה מטבעות ולירות של לפני מזמן, אולי הטורקים גם, מי יודע מה. היה סכים, סכים, כל הצבעים, כל הגוונים וכל המילים. אוסף וקובר, אוסף וקובר. ואנשים נותנים, אומר זו צדקה. אני יום אחד נסעתי עם איזה מישהו בירושלים, בעיר העתיקה. לקח אותי, אמר לי, בוא ניקח אותך לבית. אני הולך, ברמזור עצר שם קושי אחד, יש לו דלי, דלי של צבע, של פלסטיק, ואוסף כסף. הוא הוציא, וזה שלא עושה. מה אתה עושה? זה גוי. אומר לי, לא, אני לא מסוגל לראות בן אדם מבקש כסף, לא לתת לו. מטוב, תסתכל, תבחין, המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך. אתה נתת כסף לכנסייה. זה שניח של הכומר, הכומר שולח אותו עם פח של זה כדי שיחפר עוונות. הוא לוקח לו את הכסף. אז מה עשית? זה כסף הולך לכנסיות, הוא לא תורם לכנסיות. לכן צריך להיזהר. כבר בית הכנסת זה כבר נהיה מחלה. בואו תיכנסו, נו, אל תעמדו בפתח. בואו. תיכנסו. בקיצור, אז הם רואים ככה, אתה נותן, גם הוא נותן. יש עליו השלום, הרב מנשה קליין, עליו השלום. חותם, קליין באידיש זה קטן. מנשה, אז חותם, מנשה הקטן. היה צדיק גדול, הרב מאון כבר, היה גר בירושלים, עיר הקודש. והיה צדיק יסוד העולם. חיבר למעלה מ-19 כרכים, שוט משני הלכות. שמה הוא נשאל את השאלה הזאת, לגבי אלה שאוספים כסף בבית הכנסת באמצע התפילה. אז הוא כותב, שדוע לפניו היה רבי שלמה זלמן אוירבך כתב שזה גזל. ומי שנותן להם עובר משום לפני עיוור ותיתן מכשול. למה? האיש הזה מתחזה כעני. הוא לא עני, הוא עשיר. אתה נותן לו. אז זה עובר, אז הוא עובר עבירה של מתחזה, ואתה עונסי הבעדו, זה לפני עבר אותם מכשול, אומר לא תן. הרב מנשה קליין חידש עוד חידוש, כותב שם בתשובה, שעדי לפעמים יכול לבוא איזה בן אדם, בא באיזה צינון, אז אומרים לו, הולך לגבי, הולך לגבי, גבי, משתכנע, משכנע אותו, אומר לו, זה צריך, ככה וככה, בא, נותן לו, אומר, רבותיי, יש פה מקרה רציני ביותר, וכך, 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 והאיש הזה זקוק, והאיש הזה מצווה לעזור לו, מצווה לתת לו, נותן לו. אומר, אחרי זה, שבא אני באמת, או נגיד, חתן יתום, אז היה מישהו, נתן את כל הכסף שלו, היה לו איזה 1,000 שקל, 2,000 שקל, מה עשות? נתן את הכל לגנב הזה. שבא זה המסכן, אומר, אני נתתי, מה אתה רוצה ממני? תן לו 50 שקל. אומר, אני נמצא, גוזל את העניים. כמה זה חמור, מסכן. אחר כך מקטרגים למעלה. אומר, תראה, זה גנב, לקח את כל הכסף והלך. ובא זה, המסכן, אין מי שייתן לו כלום. לכן אדם צריך להיות חכם. וכמה רבי מאיר בגמרא, לעולם יהא אדם ערום במצוות. ערום זה להיות עורמה. אתה צריך לדעת מתי להגיד, מתי כן, מתי לא. והגאון, אמנם רבי יוסף חיים כותב, שלא יאמר אין לי, כאילו פותח פה, אז אין לו, אלא יאמר איזו סיבה אחרת. יאמר, לא הבאתי איתי את הארנק. לא נמצא אצלי כעת הממון, כך יאמר, וידחף אותו מעלם, יגרש אותו מעלם, ככה יתפטר. היה מעשה רבי יוסף חיים מביא, שהיה אחד קמצן שם, קמצן גדול היה בעירו, והאיש הזה לא היה נותן כסף. כל עני שבא, לא נותן לו. אמרו לו פעם, למה אתה לא נותן? אומר, מי אמר שהוא ראוי? אולי הוא לא ראוי, אולי זה, אולי זה, אולי זה. טוב. גם אחד, בא אחד עני, אמר, אני אסדר אותו. איך אסדר אותו? אומר, הרב לא שמע, ברוך שאמר, והיה עולם, הוא ברוך אומר ועושה, הגיע אשרי יושבתך, מה עושים? פותח את ידיך, פותח את הידיים, זה עצר את העיניים, פותח את ידיך, בא עני, שם את ידו פתוח מולו, ופתח את העיניים, רואה את העני, אומר לו, תפתח, יפתחו לך, לא תפתח, תזהר. היה מוכרח לתת, ואז נתן. היה מעשה, נביא אותו עליו השלום, הרב ספר הברית אומר, היה מעשה באחד, היה קמצן גדול שם באירופה, ולא היה נותן צדקה. מה היה עושה? אז כדי שיתחמק, היה אומר, אני נותן רק מי שיודע תורה. יש לי שאלה, נבחן אותו, יודע לענות, תן לו. הגיע אחד, בא אליו, אמר לו, כן אדוני, אני בקי, מה אתה רוצה? אמרת, תנ"ך יודע? אומר, בקי בתנ"ך ישר והפוך. תגיד לי, אמר, טוב, אני אשאל אותך, איפה יש מילה בתורה? שלוש אותיות, אחד אחרי השני, כולם פתח. זה חשב, 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 עשה סריקה במוח. מה לא מצאתי? כתוב פרשת שמיני ואת הרחם. הרחם, הרש, חת, כולם פתח, 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 פתח. יאללה, פתח את היד. אמרו, תראה, אבל אתה, אל תגלה לאף אחד. זה סודי בינינו. זה רק לך אני הסכמתי. לך אני נותן, ואל תגלה שנתתי לך. הוציא, היה מוכרח לתת, הוציא 10 דינרים, אתה לא 10 דינרים. זה לקח את זה, אמר לו, רגע, רגע. עכשיו אני אשאל אותך משהו, נראה אם אתה יודע. איפה יש מילה שהיא 4 אותיות וכולם קמץ? ולא יודע. עכשיו, עכשיו, לא מצא. אמר לו, טוב, אני אגלה לך. אמר, תגלה לי, שאני אוכל להשתמש בזה. זה, אם במידה והוא יתגלה, אני אשתמש בזה. יהיה לו רזרבי. אמר לו, כן, אבל שיהיה רק לו. לא ניתן לאף אחד. אל תגלה לאף אחד. שיהיה רק לו, לא. איזה? אמר לו, ואת הקדחת. יש שם 4 אותיות, כולם קמץ. שיהיה לו, הקדחת יהיה לו, ולא ייתן לאף אחד. אמר לו, או תיתן כסף לאנשים, לעניים, או חס ושלום. אז לכן, אדם צריך להיות נבון, לדעת איפה יש באמת מקרה זקוק. בפרט עניי ביתך, עניי עירך, אלה שנמצאים, נבדוק עליהם, ולתת. אדם יבדוק, אפשר לדעת, אפילו במקולת. אני אומר לכם את האמת, יום אחד, עמדתי, נכנסתי לסופר בשכונה, אני רואה איזה ילד רץ, לוקח איזה מסטיק, איזה מתק, משלם לקופאי, ואני אוסף, אני מסתכל, טוב, הילד חזר עוד פעם, ועוד פעם בא, מה רוצה הילד? הוא רוצה ממתקים. אני רואה בחוץ, עומדת האימא, מסכנה אישה ענייה, עם הילדים שלה, 3 ילדים, מחלקים ביניהם את הממתקים. כל רגע שולחת אותו להביא איזה, אז הוא, זה מביא, זה לא, מחליפה. אז ראיתי ככה, אמרתי, בואי נה. אמרתי לקופאית, שמי, קחי, תני לו, מה אתה צריך? בואי נה, מה אתה צריך? כך זה, כך זה, כך זה. לפעמים יש ילדים או משפחות שהם מסכנים עניים מרודים. אדם צריך לפקוח עין, תמיד להיות חכם, איך אמר רבי מאיר, ערום בעירה. זה פיקח, להבין איפה יש אדם שהוא רעב, שהוא זה. וכמר, הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו, מבשריך אל תתעלם. צריך אדם להיות פיקח, להבין איפה יש, לפעמים יש הרבה עניים. היה מעשה פעם, סם בשכונה, היהודי אחד נכנס לאיזה בית, לבקש איזה משהו, איזה חפץ, לא זוכר מה זה היה. והנה ראה אותם ליל שבת, יושבים על השולחן, ילדים מסביב, ויש 2 חלות, פתחו אותם, ולא פחות ולא יותר, קופסה של שוקולד עם ריחה השחר, וכל אחד מורח ואוכל, זה אוכל של שבת. שמענו את זה, זרזענו. מיד היה צריך להזעיק כמה אנשים שיקחו, וכל יום שישי לדאוג להם שיהיה להם אוכל השבת. יש כאלה שבאמת אין להם. אלה שעושים ומרעישים, יש להם די ויותר ועושים פי כמה וכמה. אדם לא יאמין לאף אחד. היום אי אפשר להאמין לשום אחד. אבל אתה צריך לראות בעיניים, לבדוק ולדעת. איפה יש באמת עניים, איפה יש באמת אנשים מסכנים שזקוקים, ולעזור להם. אני אומר לכם את האמת, אצלי בכולל היה אברך אחד, אני לא שמתי לב, כמה שנים לומד, ולומד בהתמדה. עד שיום אחד שאלתי אחד האברכים, כמה ילדים יש לו? כי בן פורת יוסף, מדי שנה אשתו, אמר לי, יש לו 11 ילדים. שלחתי מישהו לראות מה קורה אצלו בבית, ברמידנן, הבית, יום יום. ואז היה צריך לארגן את כולם, להגייס, וברוך השם, עמך ישראל נתבעים ונותנים. ואז עשו לו, הפכו לו את כל הבית, איזה טיח חדש, מטבח חדש, רצפות, וגם אחרי זה השגנו גם אנשים שיתנו כל חודש סכום נוסף, נוסף על המלגה, לתת לו, כדי ש... אני אמר לך, זאת אומרת, זה אחד לומד אצלנו, ולא ידעתי. והיה לי יסורי מצפון מאוד, שצריך לאדם לשים עין על כל אחד ואחד, מי הוא, מי הוא, מה הוא. לפעמים יש כאלה שהם רעבים ללחם ולא מדברים, אתה לא יודע, אתה לא מכיר. לכן זה צריך, פותח את ידיך, מסביע לכולחי רצון. צריך האדם שים דגש, כי ככה אמר רבי אליעזר הגדול, שאלו תלמידיו את רבי אליעזר הגדול, מסכת סנהדרין, צדיק, מה יעשה האדם וינצל מחבלי משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. שואל הגאון מווילנה, למה אמר ככה? הדור קיימא לן במשנה באבות, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. עבודה זה לא מה שאלה אומרים ברדיו, עבודה, לך לעבודה. הם עובדים בכלל, הם עצמם לא עובדים. אלא עבודה זה עבודת בית המקדש. זאת אומרת, כיוון שאין לנו בית המקדש עכשיו, אז אמר יעסוק בתורה בגמילות חסדים. אלה שני דברים. אז אלה הדברים שמצילים אותנו. בגמרא מובא, אפילו אדם עסק בתורה, אבל לא עסק בגמילות חסדים, לא נחשב לו. כתוב אדם מילים חריפות מאוד. הוא עוסק בגמילות חסדים ולא עוסק בתורה. צריך שניהם. גם תורה, גם גמילות חסדים. יעשה גם זה וגם זה. סיפור על הגאון רבי יוסף שאול נתן זון, היה גאון אדיר בזמנו. מביא אותו, הגאון רבי יוסף חיים, מעורב פעלים, הוא היה בן דורו. כתב איתו בכמה שאלות. עליו השלום, היה מפורסם מאוד. והוא היה כל שבוע, יום אחד, לפני שבת ביום יומיים, רביעי חמישי, הולך לבתים בעצמו ומסתובב, דופק בדלתות ואוסף כסף לעניים. כמו שהיה בזמן הגמרא, בזמן הגמרא, מה היה רבי עקיבא? גבי צדקה. לכן רבי יהושע, לכן רבן גמליאל, רבן יוחנן זכאי, גמרא מספרת עליו, שהיה הולך בדרך וראה ריבה אחת, איזו אישה צעירה, אוספת שעורים מאחורי גללים של בהמתם של ערביים. ראתה את רבן יוחנן בן זכאי, אמרה לו, רבי פרנסני. אמרה לה, בת מי את? אמרה לו, ביתו של נקדימון בן גוריון אני. אמרה לה, ממון של בית אבא, להיכן הלך? אמרה שסיפרה לו, בא זה ואיבד את זה. משפחת תחתן עם משפחת אביה, אז הכסף אחד הלך אצל השני. אז הגמרא שואלת, למה קרה? התירוץ, כי בעל למעבד לא עבד, הוא נתן צדקה, אבל לא לפי גודל היכולת שיש לו. היינו דאמרי אינשי, לפום גמלה שכיחנה, הגמל כמה שהוא גיבור וגדול, ככה אתה שם עליו מסע. אבל גמל קטן, זה עולם מסע קטן. עכשיו, עשיר גדול, צריך לתת כסף. אצלו, אפילו 1,000 שקל, לא עכשיו כלום, זה גרושי. אבל אדם פשוט, שזה נקרא חשוב, כל אחד לפי היכולת שלו. אז תראה מה אנחנו לומדים, איזה מוסר אדם לומד, כמה צריך להשתדל בשביל לדעת איפה יש עניים, איפה יש מסכנים, כדי לתמוך בהם, לעזור להם. אז נחזור לעניין התפילה. תפילה היא חשובה מאוד. והתפילה, מה?
הרב נתנזון עם הבן ישחי.
מה הבן ישחי?
עם הרב נתנזון, היית באמצע הסיפור עליו, שבו מתכתבים ביחד.
לא יודע.
הרב נתנזון עם הבן ישחי, הרב, שהם
מתכתבים
ביחד, הרב היה באמצע הסיפור.
הרב?
נתנזון, הרב נתנזון עם הבן ישחי.
בוא, אני לא שומע אותך.
הרב נתנזון עם הבן ישחי.
אה. אז הרב נתנזון עליו השלום, כן, תודה שהזכרת לי, היה הולך ואוסף כסף עד ששאלו אותו יום אחד, כבוד הרב, אתה גדול הדור, כל העולם היו פונים אליו בשאלות, תראה שאלות שלו, שהוא שואל ומשיב, איזה חריפות, איזה עוקר הרי הרים ותוחנם זה בזה. אמר להם, בסוף גילה, אחר תפירתו נתגלה הדבר. באו אליו בחלום ואמרו לו, וראה בחלום שהבגדים שלו למעלה, כל הבגדים שלמים, מושלמים. חוץ מכבודכם, המנעלים, וגרביים לא היה, היה יחף. הוא שאל שם את הממונה, שם מלאך ממונה, מה זה? למה אין לו? אמר לו, זה בגלל שהוא לא מסתובב ודואג לעניים שיש. הוא יושב, לומד תורה, ועוסק, מרביץ תורה, אז יש לו בגדים מפוארים, וכובע מפואר, ובגד מפואר, אבל הרגליים, אז היה קיבל על עצמו, בסוף ימיו ככה היה עושה. היה הולך כל שבוע, שתי דלות בשבוע, דופק על הפתחים, מטרים את האנשים, והולך מחפש איפה יש עניים, נותן להם. אז כך אדם ילמד מוסר, כמה אדם צריך בעצמו לעשות מילות חסדים בגופו. לא רק תן לאחרים וזהו, אלא הוא עצמו ילך, יראה מי צריך, מה צריך, יביא וישים. אז זה אשרה ואשרחת כל מי שעושה, והכל גם אשרה מי שעושה בסתר. כשעושה בסתר זה מעלתו גדולה מאוד, יותר מהכל. מעלתו עצומה מאוד. אז נחזור לענייננו. יוצא ענייני התפילה, כמה הם צריכים. מה עם התפילה? זוהר הקדוש שואל, אומר, יש בתהילים כמה סוגי תפילה. פעם אחת הפסוק אומר, תפילה לדוד. פעם אומר, תפילה למשה. פעם, תפילה לעני כי יעטוף, לפני אדוני ישפוך שיחו. אז הוא אומר, מה זה תפילה? מה התפילה לעני? משה, מובן, תפילה למשה, עדה למרום, עדה למשה, אדוני מעון תאית לנו בדור ודור, הוא אמר את זה מתי שציווה אותו על המשכן. קראנו שבוע שעבר. תפילה, אחר כך, לדוד, דוד, כל הזמן אומר, ואני תפילה. אז זה היה מתפלל. אבל תפילה לעני, מה נכנס פה? ועוד, מה זה כי יעטוף? כי יתעטף מבעלה. שואל רבי שמעון בר יוחאי, הרי כשאדם עומד להתפלל, לובש את הכובע, לובש את המעיל, ועומד לפני מלך מלכי המלכים, לא כמו שהוא הולך בבית או בזה, לא, כמו שעומד לפני המלך. אז היה צריך לומר, תפילה לעני, כי היא תעטף. משיבה הגמרא, סליחה, משיב הזוהר, אומר, תפילה לעני כי יעטוף, כשאנחנו מתפללים, כל אחד מאיתנו, חוץ מכן, מתפלל, אז בא יצר הרע, המקטרג ושואל, אומר, זה חסר בתפילה שלו כוונה, זה דילג איזה טבע, זה לא הוציא מילה כהוגן, זה עשה מעשה לא טוב, זה יש בידו עבירות, זה וכן על זה הדרך. מחפש על כל אחד וספר לשון הרע עליו. מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי שהתפילה תעלה ולא יהיה? מיד לוקח את התפילה של העני. על העני אי אפשר לדבר, העני התפילה שלו הכי חשובה, היא עוטפת את כל התפילות, ואז ממנה לא יכול המקטרג לקטרג עליו. אז הוא עוטף ומעלה את התפילה. לכן ברכה של עני זה דבר גדול מאוד, תפילה לעני קיאטו. יש תראו בספר ראשית חוכמה. אתה מכיר ראשית חוכמה? ספר ראשית חוכמה מכיר? לא. נכיר לך אותו. רבי אליהו דוידש כתב אותו, ספר ראשית חוכמה. כותב, תדע שיש, מה קרה לכם היום? כל הזמן מסתובבים פה. שבע הקפות. אז כן, תן לו לשבת, נו, בוא תשב פה לידי. בוא. אומר הרב ראשית חוכמה, אומר, תדע, יש כמה סוגי תפילות. הוא חילק אותם לארבעה סוגים. אומר, יש סוג תפילה של החכם. חכם יודע הרבה תורה, יודע כל היום עסוק בתוך התורה, נמצא, עומד, מתפלל, אז תפילה שלו יקרה, חשובה, תחשבים בה בשמיים, עם מעלתה גדולה מאוד. גדולה. יש תפילה של עם הארץ, בעל בית, אבל גם אשרה ואשרה חלקו, בעל בית, עוזב הכל ובא להתפלל. תראה מה כתבו הפוסקים והמפרשים על תפילת מנחה. למה הגמרא אומרת, אמר רב הונא, אמר בחלבו, אמר רב הונא, אמר רב, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה, שנאמר, ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו בזמן המזבח, שאמר להם, אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו, אם הבעל האלוהים, לכו אחריו. אז אליהו נענה בתפילת המנחה. גם ידוע, אדם הראשון, תפילה הראשונה שלו בעולם, מנחה. למה? מתי נברא? ביום שישי בצהריים. חטא, אחד מעץ הדעת, והתוודה, וחזר בתשובה, עמד להתפלל, פנה תפילת מנחה. וגם מצאו רמז, ויתהלך השם אלוקים לרוח היום, בגן עדן לרוח היום. אונקלוס תרגם למנחת יומה. זאת אומרת, זה זמן מנחה. בזמן מנחה יש אוויר. תראה, אם אתה תלך לטבריה, עכשיו בקיץ חם. טבריה, אם זה ידוע, אומר לך, תחכה. תלך אחרי 1-2 בצהריים, תלך לכנרת, יש אוויר, רוח, מתחיל רוח. זה דבר ידוע. אפילו טבריה שהיא חמה, יש רוח אחרי הצהריים. אז יש נחת רוח. זה סימן שבשמיים גם יש עת רצון. אז אומר אותו דבר, דניאל. דניאל, תפתח ספר דניאל ותקרא, עליו השלום, היה מתפלל, היה לו קבין פתיחן לבעליתה נגד ירושלם. היה לו קומה עליונה, למעלה, קומה שביעית, לא יודע איפה, בלשכה של נבוכדנצר, על הראש. מתפלל משם עם חלון מול ירושלים, עומד ומתפלל. אחרי זה ראינו גם בנחמיה. נחמיה גם כן, הוא מתאר מה שהיה בזמן שהוא בנה את בית שני ועבד, הוא עם עזרא הסופר, והיה כתרוג שהנשיאים שם נשאו נשים נוכריות וחזרו בתשובה, אז הוא ישב בתענית. הוא מתאר שם איך ישבתי בתענית, והנה את הצהריים הוא מתאר שהוא קם בשעת מנחה ועמד והתפלל, פרס כפיו אל השם והשם ענה לו. מתי זה היה? במנחה. אז הביאו ראיה מכל אלה ועוד. משה רבנו שירד מההר, ירד בצהריים וראה אותם עושים עגל ומחולות, כל תנועה במחנה, ואז לקח את העגל וטחן אותו עד שדק לעפר, ויזר על פני המים ונתן להם לשתות. כל מי שחטא בעגל היה כמו מסותה, סבתה ביתנו ונפלה ירחו, וכן הלאה. אחרי זה, מתי עמד להתפלל? עמד להתפלל תפילת מנחה, כך אומרת הגמרא. תפילת מנחה התפלל, והקדוש ברוך הוא אמר, לא סלחתי כדבריך. אכן, תפילת מנחה מעלתה גדולה מאוד. למה? אומר רבי יעקב על התורים, תפילה עד שחרית את רצון, כן. למה? אתה קמת בבוקר, אדם יודע מה עושה בבוקר. דבר ראשון, מכין את עצמו שירותים, זה מתלבש, אוחץ ידיים, יאללה, מחות השחר, בית הכנסת, תלבית, תפילין, מתפלל שחרית, אחר כך, לך לעבודה, תאכל, לך לעבודה, לך ללימודים, וכן הלאה. בערב, תפילת ערבית, זה בערב. אני יודע, לפני שאני בא הביתה, או לפני שאני זה, אני הולך לפלל ערבית. זה סוף היום. אני לא עולה לישון, לא יושב לאכול לרוחת ערב, עד שאני יודע שהתפללתי ערבית. אבל מנחה זה באמצע. זה נופל בין הכיסאות. כמו, תגיד, בחורף, יום קצר. אתה יכול לפלל מנחה בארבע וחצי, אתה לא יכול אחר כך. אחרי זה כבר שקיעה, 25 שקיעה, 39 כבר שקיעה. אז מה תעשה? אז אני צריך מנחה, זה צריך להיות פיקח וזהיר. לכן מי שנזהר בתפילת מנחה, מעלתו גדולה מאוד מאוד. תפילה שמה עולה, והיא, יש עוד טעמים, כתבו, גם מנחה היא שלוחל אדוני לעשיו, אולי חפרה, גם פה חפרה במנחה, כתוב, אז יש עניין של כפרה, שעת רצון, תפילת מנחה יש לה מעלה גדולה מאוד, בסדר, חשוב. אז אני חוזר דברי ראשית חוכמה. אז הוא אומר, תפילה של עם הארץ, אדם פשוט. אחר כך יש תפילה של אדם שנותן צדקה. זה מעלתו גדולה מאוד. נאמר, אני בצדק אחזה פניך, אשבע ואקיץ אמונתך. אכן, הגמרא אומרת, רבה היה נותן צדקה והדר מצלה. וכן לפני שהיה יוצא לדרך. צדק לפניו ילך וישם לדרך פעמיו. לפני שיוצא לדרך, נותן צדקה. יש היו מצבים, חוץ מכם, לא יבוא ולא יהיה, אחר אריכות ימים ושנים, שעה שמוצאים אותו מהבית, נותן השליח ציבור צדקה בשבילו, שלא יקטרגו עליו. אחר כך שיוצאים מהרחוב, נותן עוד פעם צדקה. שיוצאים מהעיר, לבית העלמין, נותן עוד פעם שלישית צדקה. שלוש תחנות עושה כדי שיהיה נשמתו תעלה למרום ויהיה מעלתו גדולה מאוד. אז זה צדקה. הוא אומר, אבל איזה תפילה יותר מהכל? כך שואל רבי שמעון בר יוחאי, מבין, זה ראשית חוכמה. אומר, התפילה של החולה. למה? אומר, החולה מסכן, מרוב שהוא חולה, כמעט מאס בחיים. אין לו כוחות, אין לו יכולות, אין לו עוצמה, אין לו תוקף. לא יודע מה. מואס בכל. אפילו האוכל שהוא אוכל מר, אצלו המתוק נחשב מר. אז התפילה שלו שהוא מתפלל, לכן הגמרא גם אומרת, גדולה תפילת החולה על עצמו, יותר מישהו אחר. אגב, תדעו, זה כתוב לדם. הרבה פעמים יש, נגיד, עושים פתיחת היכל, מזכירים, תפילה. שם החולה פלוני אלמוני, שם החולה, אז אם לא אמר חזן, אוי ואבוי. אני צריך להגיד החזן, לא נכון. תגיד אתה, נמה. הרב מעבר יבוא כותב, ותדע שגדולה תפילת הבן על אביו או התלמיד על הרב יותר מכולם. למה? הוא אומר, כי הוא מתפלל מהלב. הבן כואב לו על אבא, אכפת לו, הוא את אבא סובל, אז הוא בצער, אז הוא מתפלל מכל הלב. אבל החזן מסכן, אומרים לו שמות, כמו קורא איגרת. אז זה לא צריך, מהלב, שזה מהלב, זה עושה רושם. אומר אותו הדבר גם כאן, החולה הזה שהוא מתפלל או שהוא מברך, זה מכל ליבו, זה כל מה שיש לו, זה מכל ליבו, זה מעלתו גדולה יותר מהכל. אז מה ראינו מפה? שתפילה שאדם מתפלל מתוך הלב היא חשובה. היה עליו השלום, רב בן ציון אבא שאול, למד אותנו, נזהר, היה אומר, גם אם אתה מתפלל על חולה שבבית לא יבוא ולא יהיה, אל תפלל כל תפילה. למה? זה נהיה מכני. מתחיל בכלל תפענו, אז הוא מזכיר שווה את שמו של החולה, או בשומע תפילה. מזכיר. אז זה כבר, הוא רגיל. ידע, יש לו חולה בבית, אז הוא מזכיר אותו. לא, יום תגיד, יום לא. ככה, אתה, כשאתה תזכיר, תזכיר את זה בכוונת הלב. כי איך אמר, ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע בקולי, תהנה אוזנך קשבות לכל תחנוני. ודוד המלך אומר פסוק אחר, מן המצר קראתיה, ענני ומרחביה. כשאדם מתפלל מתוך מצוקה, זה המעלה. אותו הדבר, הגמרא אומרת על הפסוק, יענך אדוני ביום צרה, שגבך השם אלוהי יעקב. מה, ביום צרה הוא עונה? לא, ביום צרה הוא לא עונה? אומר, לא, ביום צרה יותר. למה? שצרה, רואים את הצרה, הנה, הקטיושה, חס ושלום, נפלה, אז כולם צועקים, היפון העולמים, אז זה מתוך הלב. זה, אתה רואה את זה אפילו אצל אלה שהם לא שומרים מצוות, וכאילו מדגדגים על ה... שמעתי אותם בזה, שיש הזעקה או זה, אומר, מה קרה, מה קרה? ברוך השם, הוא הזכיר את שם השם. זה אף פעם בחיים לא מזכיר שם השם. פתאום אומר, ברוך השם, ברוך השם. מה קרה? אתה כתב, אתה רואה? זה יהודי. זה יהודי. שצר לו, הוא צועק לשם. השם בצר פקדוך, כך אומר הנביא. שבשעה צרה קורא לקדוש ברוך. אבל אנחנו צריכים להתפלל גם לא בשעה צרה. למה? מראה אומרת שאדם מתפלל שלא יחלה. למה? אם נהיה חולה ומתפלל, אומרים לו הרבה זכות, תביא זכות ויפטר. אבל עכשיו הוא לא חולה. בנו של עולם, תן לי בריאות, תן לכל עם ישראל בריאות וגם לי. תן לאנשים פרנסה, תן להם שפע, תקבל את תפילותיהם. וגם לי, אז אפילו בבקשה קטנה בשמיים מקבלים. אבל כשהוא בבעיה, אז פותחים את הפנקסים שלו. אז צריך הרבה זכויות, הרבה תורח. אז בעזרת השם, אנחנו נבקש מהקדוש ברוך הוא. הרי כל מה שמחנו כמות איניתנו, שלא תראינו רעה. עברנו את הקורונה, עברנו את האסון הנורא שהיה במירון, נורא והיום. זה גם בני אדם, הרעים, שלא עשו מה שצריך לעשות. כל אחד זורק את זה על השני, לאמונות הרבים. ואחרי זה באה המלחמה הזאת גם כן. מסכנים, כמה אנשים צבלו, כמה נהרסו בתים, גם חלק מתו, גם ילדים קטנים, תינוקות. תפלל השם. אז בעזרת השם, הוציא אותנו מצרה לרווחה, בעזרת השם יגאל אותנו גאולת עולמים. תתפללו שהימים האלה שמתקרבים עוד מעט תמוז ואב, יתהפכו עלינו לששון ושמחה. נזכה להתפלל בבית המקדש ונראה את הנרות דולקות ונשמח בשמחת הגאולה שתהיה במהרה בימינו, אמן. אני מבקש מחילה מהרב שעיכבתי אותו, והשם יברך אתכם בכל מילי דמתם. יש בחוץ את הספרים שהשם זיכה אותנו להוציא לאור, מחיר הקרן, כדי שנוכל להמשיך ולתת את כל המצוות. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך נכבד להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר.